נעזור ל...
נרד
לקרקע.
נרד במרץ.
מה?
נראה מגדל ננדל אומר על זה.
כן. אנחנו בעמוד קו ג', מידות שהתורה נדרשת בהן. דיברנו קצת על המסורת, על דרשות יוצרות ודרשות סומכות, על העובדה שמסורת זה מושג דינמי. הדגמתי את זה דרך מידות הדרש. עכשיו אנחנו מגיעים למידות הדרש, אני רק אזכיר את זה בקצרה, נגיד באופן סכמטי. אז במחקר האקדמי מקובל שהמידות הן התפתחות לאורך ההיסטוריה. זאת אומרת, מקצה לקצה, נדמה שכולם מסכימים על זה. זה כאילו לא הלכה למשה מסיני. ואצל כל הראשונים, וגם כאן כולם מסכימים לזה, זה כן הלכה למשה מסיני.
רגע, זאת אומרת, כל המחקר האקדמי כאילו מקובל על זה שכל התורה זה התפתחות אנושית לאורך ההיסטוריה.
מה, לא, אבל זה לא בא מהמקור. זה התפתח לאורך
ה... זה מוכר יותר.
כן, כן. חוץ מזה, זה גם לא נכון. נדבר גם בין חוקרים דתיים, זאת אומרת, לא, בלי קשר לאמונתם. הם תופסים ככה את התפתחות תורה שבעל פה. ואמרתי שאני לא חושב שיש בהכרח סתירה, כי השאלה מה זה נקרא הלכה למשה מסיני. האם הלכה למשה מסיני פירושה שמשה רבנו קיבל רשימה סגורה של מידות רש? הקדוש ברוך הוא אמר לו, קל וחומר, בניין אב מכתוב אחד, בניין אב משני כתובים, כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל וכו'. זה די ברור שזה לא נכון.
יש גם מחלוקות על המידות רש.
כן, מניות שונות, כן, וגם מחלוקות, נכון, רבי עקיבא ורבי ישמעאל. אז בסדר, אתה יכול להגיד שהיה שיבוש בתהליך המסורת, לא שימשו תלמידי הלל ושמאי שלא שימשו כל צורכם, אז נוצרו מחלוקות. ואז אם התפיסה של הלכה למשה מסיני או של מסורת היא תפיסה קשיחה, בעצם משה רבנו קיבל את הרשימה כמו שרבי ישמעאל ניסח אותה, אם הכל סגור וזה בסך הכל עובר באריזה חתומה מדור לדור, זאת תפיסת הלכה למשה מסיני אחת, ואז כמובן אי אפשר ליישב את שתי התפיסות האלה. אבל אם אני מבין שהמושג מסורת, או הלכה למשה מסיני במקרה הזה, אבל זה משהו רחב יותר, הוא דינמי, אז זה אומר שכשהקדוש ברוך הוא למד עם משה רבינו את התורה, אז הוא למד אותה איתו בשני המישורים, נגיד הפשט והדרש, הוא קרא לו פסוק, אמר לו את השם הלוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים, לעלה זה עבד ואישה, לא משנה, כל מיני דברים כאלה, אבל הוא לא יגדיר לו באיזה מידה דרש הוא משתמש, הוא קרא את הפסוק והסביר אותו על דרך הדרש. ובאיזשהו שלב, במות משה, מה שהגמרא בתמורה מתארת, נשתקחו 3,000 מלאכות ול700 קלים וחמורים וגזרות שוות, אז התחיל תהליך של שחזור, המשגה ושחזור. ועתניאל בן קנז, הגמרא מתארת שם שהוא עסק חלק מהעניין הזה, אבל זה ממשיך לאורך כל ההיסטוריה. ולאורך כל ההיסטוריה, השפה שניתנה למשה רבנו באופן טבעי, עוברת המשגה לאט לאט ומתחילה לקבל איזשהם דפוסים. אנחנו מגדירים כל מיני כלים בארגז הכלים המדרשי, זה נקרא גזרה שווה, זה נקרא כלל ופרט, זה נקרא קל וחומר, בניין אב, כתוב אחד, שני כתובים. זאת אומרת, זה פשוט הגדרות של אופני דרש שהיו קיימות גם, היו קיימים גם קודם. רק הגדירו אותם, הכניסו אותם לתוך דפוס מוגדר וחד עם השנים. וככל שההיסטוריה נוקפת, כן, מתקדמת, אז מספר מידות הדרש גדל כמובן. אצל הלל היו רק 7, אצל רבי ישמעאל יש כבר 13, רבי עקיבא חולק עליו, אבל זה עדיין פחות או יותר אותו מספר. אחרי זה 32, של רב לזר נושא רבי יוסי הגלילי, אחרים מונים יותר, יש בגמרא יש הרבה יותר כמובן, יש כאלה שלא נכנסו לתוך הרשימה. כך שמספר מידות הדרש הולך וגדל עם הדורות. הוא הולך וגדל עם הדורות לא בגלל שהמציאו את זה, אלא בגלל שהתהליך ההמשגה מתקדם יותר. זאת אומרת, עכשיו מה שהיה פעם, נגיד אצל הלל הזקן, אחת מהשבע מידות שלו זה כלל ופרט. אצל רבי ישמעאל יש כבר 3 מידות, כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל. אגב, יש גם פרט וכלל ופרט, וגם במסכת נזיר, יש מידה רביעית, היא לא נמנית אצלו משום מה. אז יש 3 מידות ברשימה של רבי ישמעאל. השלוש מידות האלה זה לא שקלטו עכשיו עוד 2 מידות מהחיטים. הם, כן, הושפעו על ידי החיטים או משהו כזה. אולי הייתה שם גם השפעה, הרי תהליכים כאלה תמיד יש השפעה. אבל הנקודה היא שמה שנקרא אצל הלל מידת כלל ופרט, עבר פיצול. הם הבינו שבתוך המידה הזאת בעצם יש 3 צורות של הכללה, לא אחת. אחת יותר רחבה, אחת יותר צרה, אחת בינונית, תלוי בסגנון שבו התורה משתמשת, סגנון אחד זה כלל ופרט, סגנון אחד זה פרט וכלל, ואחד זה כלל ופרט וכלל. ואז פתאום הבינו שבעצם מה שקראנו כלל ופרט, שכשהתורה עוברת מלשון רבים ללשון יחיד, או מדוגמאות לניסוח כללי, אז צריך להכליל.
אבל
שאני אומר...
הלל גם מבין את זה?
מה?
הלל גם מבין את זה?
הלל לא ניסח את זה, אבל הוא גם עשה אותו דבר. פה הוא עשה הכללה קטנה, פה הוא עשה הכללה גדולה, פה הוא עשה הכללה בינונית. אני אומר עוד פעם, זה הכל מודל, אני לא יודע מה הלל הבין, אבל ברמה העקרונית אין מניעה. זאת אומרת, הלל פשוט עשה, הוא אמר, תראה, כשהתורה עוברת מלשון יחיד ללשון רבים, אז צריך להכליל. זאת אומרת, צריך לעשות מעגל יותר רחב, לא רק הדוגמאות שהתורה מביאה. אבל הלל עצמו, בצורות שונות של מעבר מיחיד לרבים, עשה הכללות שונות. עכשיו, תלמידיו, או למשל, הדורות הבאים, פתאום אומרים, רגע, אנחנו בעצם יכולים להגדיר אפילו איזשהו כלל. תמיד כשהמבנה הוא מבנה של שתי חוליות, זאת אומרת, יש כלל ואחרי זה פרט, אז ההכללה היא הכי מצומצמת. אם זה פרט ואחרי זה כלל, ההכללה היא הכי רחבה. אם זה מבנה משולש, זאת אומרת, כלל הוא פרט הוא כלל, אז ההכללה היא מדיום. ואז בעצם הגמרא פתאום מתחילה להגדיר שלוש, זה כבר אצל רבי ישמעאל, יש שלוש מידות, אבל הגמרא אפילו מסבירה מה ההבדל בין שלוש המידות, ומשתמשת בשפה של צדדים. זאת אומרת, כמה צדדים אתה מרחיב, מי שדיברתי על זה, נכון? שהמספר הצדדים בעצם קובע את רדיוס ההכללה. ושם זה הופך להיות מפורש לגמרי. אבל זה לא בגלל שהגמרא המציאה מידות חדשות, או לפחות לא בהכרח. אלא הגמרא פשוט ניסחה בכללים מפורשים, את מה שהילל עשה באופן טבעי, זה כמו שמי שמדבר בשפה, כי זה הדוגמה שהבאתי, מי שמדבר בשפה רגילה, הוא לא יודע שבגד כפת בראש מילה יש דגש, או שלא יודע מה, נושא נשאו, נושא עשיר או נושא עקיף. אבל כך הוא מדבר. עכשיו, אם מישהו צריך לזקק כללים מתוך איך שאנחנו מדברים, אז הוא מוציא רשימה של כללי לשון מפורשים. אנחנו לא, חלקנו לא יודעים את הכללים האלה בכלל, זה לא משנה. אבל אנחנו מדברים בשפה הזאת. זאת אומרת, העובדה שהוא ימציא כללים, אין פירושו שהוא ימציא עכשיו שפה חדשה. הוא המשיג את מה שעשו לפניו בצורה אינטואיטיבית. הוא הגדיר את זה בצורה יותר מפורשת ועל השולחן. יש לזה הרבה יתרונות. זה כלי עזר לחלשים, לכאלה שלא יודעים את השפה. אבל אחרי שעשית את זה, זה נותן לך איזשהו אמצעי של הקודמים לא היה. זאת אומרת, לכן גם פה, תהליך ההמשגה מצד אחד נובע מחולשה, מזה שאני כבר איבדתי את האינטואיציה הפשוטה, איך משתמשים בשפת הדרש, מה שאולי למשה רבנו היה יותר, או יהושע, או זקנים, כן, עם התהליך ההיסטורי אנחנו פחות מרגישים את זה באופן אינטואיטיבי, פחות קרובים למקור, אבל, ולכן אנחנו מייצרים לעצמנו קביים, או אמצעי עזר, אז אנחנו מגדירים דברים, אנחנו מבחינים בין סוגי הכללות, אנחנו מגדירים זה כלל הוא פרט, זה פרט הוא כלל, אנחנו לא יכולים לקרוא את השפה באופן טבעי, להבין שכשיש מבנה משולש, זאת הרחבה כזאת, כשיש מבנה כפול, זה הרחבה קטנה או הרחבה גדולה. מי שקרא את זה באופן טבעי, הוא פשוט דיבר את השפה. אז שהוא קרא פסוק כזה, הוא עשה את ההכללה בהתאם, זה היה ברור לו. אבל איזשהו שלב בא מישהו ואומר, רגע, בוא נשים לב. תמיד כשהוא עשה הכללה בינונית, זה היה מבנה משולש. וכשהוא עשה הכללה קטנה או גדולה מאוד, זה היה מבנה כפול. ואז אני אומר, אוקיי, אז עכשיו אני לא יודע, סתם מתוך לקרוא את הפסוק, אני לא יודע איזה הכללה לעשות, אבל אני כן יודע לזקק מתוך מה שהוא עשה, את שלושת תת הכללים האלה, ועכשיו גם אני אוכל לדבר בשפה הזאת. למרות שאני לא דובר ילידי שלה, אני לא קיבלתי את זה מההורים, מהבית, מהלידה. המערכת הכללים עוזרת לי. היתרון שלי על משה רבינו נגיד, או על לא משנה, על מי שהיה בדורות הקודמים, זה שאם יש דברים שהוא לא יודע לפתור, כיוון שאין לו אינטואיציה לגביהם, אם יש לי מערכת של כללים, אני יכול להציע הצעה לפתרון. כי אני מבין איך זה עובד, אני מיישם באופן פורמלי את הכללים על הבעיה החדשה, זה היתרון של מתמטיקה על אינטואיציה. מי שיש לו אינטואיציה חזקה יותר צודק מהמתמטיקאי. גם בפיזיקה זה ככה. אבל אם אין לך אינטואיציה, אז מי שיודע לעשות את החישוב המתמטי ידע לפתור את זה גם בלי אינטואיציה. וזה שעובד עם אינטואיציות ייקשל.
מי שיש לו אינטואיציה חזקה יותר צודק מהמתמטיקאי, נראה על פעם
להבלט.
מי שיודע להוכיח מתמטית...
לא, יותר צודק כמה יותר יצליח. אז עם מתמטיקה לא תמיד תצליח. האינטואיציה אומרת לך מה נכון ומה לא נכון. ולעומת זאת, מה היתרון של האיש שעובד עם המתמטיקה? במקום שבו אין לך אינטואיציה, אני יכול לנסות להציע פתרון.
גם יכול לתקן את האינטואיציה.
בסדר, אחרי זה, אחרי שיש לי את הכללים.
כן.
ברור, אז אני חוזר חזרה. הכללים יוצרים או משכללים אינטואיציה קיימת. זה יש היזון חוזר בין שתי דרכי העבודה האלה. אבל בסופו של דבר, לכל אחת יש יתרון ויש חיסרון. הכללים נולדים מחולשה. הם נולדים מחולשה, אבל בסופו של דבר הם נותנים איזושהי עוצמה שלמי שאין את הכללים הזה לא יודע. זה כמו מי שיש לו אינטואיציה איך מנגנים. אז הוא יכול לנגן נהדר גם בלי שהוא יודע תווים ולקרוא תווים וכל מיני דברים מן הסוג הזה, בלי שהוא למד מוזיקה. אבל אם הוא ילמד מוזיקה, אז א', גם אם אין לו כישרון, יכול להיות שלפחות עד רמה מסוימת הוא יצליח לעשות את העבודה באופן פורמלי, ובמקום שבו הוא לא יצליח, נגיד שיש לך איזושהי בעיה, אני לא מספיק מבין בזה בשביל, אבל נגיד שיש לך איזושהי בעיה בהלחנה, שאתה לא יודע לפתור אותה אינטואיטיבית, יכול להיות שמישהו שמצויד בכלים פורמליים יוכל לעשות את זה. אומרים שבקומפוזיציות של באך יש מבנים לוגיים, מתמטיים, די מתוחכמים, לולאות ופרדוקסים וכל מיני הסוג הזה.
גדל אשר.
כן, גדל אשר באך.
זה היה אינטואיטיבי או מתמטי?
מה?
וזה היה אינטואיטיבי או מתמטי?
אצלו זה היה אינטואיטיבי.
אולי.
ברור שזה היה אינטואיטיבי, הוא לא... כן, אבל בדיוק זה הנקודה. אז יש יתרון לאנשים שמצוידים בכלים הפורמליים, למרות שהכלים הפורמליים נולדים בגלל חולשה.
שנקרא גדל, אשר, גדל המתמטיקה הידוע אוסטרי, משפטי גדל, אשר, זה הצייר
הולנדי,
ובאך.
הוא מוצא
את זה. אשר הוא היה מתמטיקאי, זה כולם יודעים, אשר.
אשר הוא היה צייר.
בדיוק.
לא, לא, זה הכל היה מתמטיקה.
זה לא מתמטיקה.
מציפור לברווז שחור
ולבן.
הייתה לו אינטואיציה מתמטית טובה, ויכול להיות שהוא גם ממש ידע מתמטיקה. בסקיצות שלו, נגיד של אשר, רואים שבאמת אצלו זה היה די מודע אפילו. לאשר. זה לא היה אינטואיציה כזאת שאנחנו באים אחר כך ומזקקים מתוכה את המתמטיקה. אצל אשר כנראה באמת הייתה לו הבנה מתמטית ממש. רואים בסקיצות כשהוא בנה את השיעור, את הציור, שהוא תכנן את זה. זאת אומרת, זה לא משהו שיצא לו כזה מהשרוול, ואחרי זה אנחנו מנתחים את זה.
לא פיקאסו.
כן. טוב, פיקאסו זה לא מבנים מתמטיים, אני חושב. כן.
כל ההסבר הזה זה...
לא, 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 זאת התמונה שלדעתי נכונה. רב דליה בעניין הזה דווקא טיפה חריג. זאת אומרת, הוא מדבר על כמה אפשרויות שכולן קבילות, כולן בסדר. הוא לא מדגיש את המימד של ההמשכיות שיש בדינמיקה הזאת. זאת אומרת, הוא בעד דינמיקה, אבל הוא לא מסביר שהדינמיקה בעצם היא רק הוצאה מן הכוח אל הפועל של דברים שהיו קודם. אלא הוא אומר, תראה, יש כמה אפשרויות, וזה שכל אנושי, ויש ויכוחים, וכיוון שכך, אז הכל בסדר, כולנו לגיטימיים, ולא צריך להיבהל מזה שיש ויכוחים, וברור שהדברים נולדים לאורך ההיסטוריה, ולא צריך גם מזה להיבהל, לא הכל ירד למשה בסיני, מעט מאוד ירד למשה בסיני, כל זה הוא אומר. אני דווקא במובן הזה מציג פן קצת יותר שמרני. זאת אומרת, אני רוצה לומר שהדברים האלה לא נולדים לאורך ההיסטוריה, אלא מתפתחים לאורך ההיסטוריה. אבל בעצם זאת המשגה של דברים שהיו בכוח גם בשלבים הקודמים. הם יוצאים אל הפועל. כן, בדיוק. זאת חשיפה דינמית. זה לא, אם היית שואל את רבי עקיבא עצמו, אני לא בטוח שהוא היה מנסח את זה כמוני, או אולי אפילו מסכים איתי. אני מבין שזה לא פשוט להוציא מה היה בקישקס של רבי עקיבא. כמו שרב חיים, הביקורות המקובלות על רב חיים, גם על זה פעם דיברנו אני חושב, הביקורות המקובלות על רב חיים זה שכן, אם הרמב״ם היה רואה את זה, היה מתעלף, מצחוק או מבכי, אני לא יודע ממה, אבל היה מתעלף, אולי מזהה שרב חיים זה פרשנות לרמב״ם. אתה יודע, כי זה בכלל לא... עכשיו אני חולק על זה, אני לא מסכים לזה בכלל. אפשר להתווכח עם וורד כזה או אחר של רב חיים, אפילו עם הרבה מהם. אבל אני חושב שרב חיים עושה פעולת חשיפה, לא פעולת יצירה. רב חיים מגדיר בצורה מודרנית מה שבאמת נמצא ברמב״ם, אמיתית. זאת אומרת, אם הרמב״ם היה חי במאה ה-20, לא במאה ה-12, והוא היה רואה את רב חיים, אני חושב שהוא היה מסכים לחלק גדול מהדברים שהוא כתב.
אפשר עכשיו דבר להגיד על הראשונים, על הגמרא.
כן, נכון. רב חיים והרמב״ם זה מאוד חד, כי זה נורא שונה. זאת אומרת, רב חיים הוא שיטה אחרת לגמרי, והטענה היא שבעצם הוא מנסה לאנוס את הרמב״ם, כדי לגייר אותו לבריסקאיות. ואני לא חושב שזה נכון. עוד פעם, הוא עושה קצת מזה, אבל כל אחד עושה קצת מזה וקצת מזה, אבל בגדול רב חיים הוא חושף, הוא לא יוצר. והרמב״ם עצמו גם היה מסכים למה שרב חיים אומר ברמב״ם לדעתי. בחלק מהמקרים. אפשר לפספס, אפשר כמובן, אפשר גם להתווכח. אבל אגב, הרמב״ם עצמו, אם הוא לא היה מסכים, זה לא אומר שהרמב״ם צודק ולא רב חיים. גם את זה אני אומר. אמיתי, ברמב״ם, לא בהלכה. ברמב״ם לא בטוח שהרמב״ם צודק. כי בכלים של רב חיים, רב חיים יותר חזק מהרמב״ם. זאת אומרת, אם אתה רוצה להכניס את דעת הרמב״ם לתוך הכלים שלנו, יכול להיות שהרמב״ם לא ידע לעשות את זה כמו שרב חיים יודע. ולכן רב חיים יותר צודק בהבנת הרמב״ם עצמו, אשר הרמב״ם מבין את עצמו. יש, נדמה לי שהרב קוק כותב על... רב קוק כותב לנכדי הסוחת שובר, כשהוא נפטר, רב ננזר, כשהוא נפטר, הוא כותב להם מכתב תנחומים. אז הוא אומר שכתוב על רבי אליעזר שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. ומצד שני כתוב שהוא אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. הקושייה היא חלשה, התירוץ הוא יותר טוב. זאת אומרת, הקושייה היא חלשה כי הוא אמר דברים שלא שמעת באוזן מעולם ביום מותו. בסדר, כל חייו הוא היה מסורתן, כן, הוא מסר דברים. ביום מותו הוא הפליג לדברים שלא שמעת באוזן מעולם. לא משנה, אבל התירוץ הוא תירוץ נהדר. זאת אומרת, מה שהוא אומר זה ש... זה שרבי אליעזר אמר דברים מפי רבו שלא שמעת באוזן מעולם. כולל רבו. זאת אומרת, ואני אומר לכם שמי מי שלמד אצל רב, ואמיתית, ככה קרוב אליו, יודע את זה ומרגיש את זה בצורה לגמרי ברורה. שאני לפעמים יכול להסביר לו אותו יותר טוב ממה שהוא הבין את עצמו, או אחרת ממה שהוא הבין את עצמו. אני חושב שאולי אפילו זה יכול להיות גם יותר טוב. וזה לא אומר שהוא צודק ואני טועה. כי כשאני מנסה להכניס את זה לתוך הדפוס, או צורת החשיבה שלי, או השבלונות המושגיות שלי, ואני לוקח את הדברים שלו, יכול שאני מנסח את זה יותר טוב ממנו. ואם הוא יתווכח איתי, הוא לא מבין את עצמו. האינטואיציה שלו הייתה נכונה, ההמשגה שלו לא נכונה. כשהוא מנסה להגדיר לעצמו מה האינטואיציה שלו הייתה, הוא יטעה.
לא צריך לתת את החוק, זה בן אדם עם עצמו גם. בן אדם עם עצמו, יש לו איזשהו רעיון, כעבור כמה שנים הרעיון הרבה יותר מפותח. עכשיו, לפני כמה שנים הוא לא ידע את הפיתוח.
לא, אני אומר יותר מזה, אבל יכול להיות שהוא לא יסכים אחרי זה לפיתוח, אבל הם צודקים ולא הוא. זה בעצם מה שמונח מאחורי האינטואיציה שלו. אתם יודעים, הרבה אנשים חשים... האינטואיציה והמשגה. כן, בדיוק. הרבה אנשים חשים באינטואיציה המון דברים. עכשיו, בגלל בעיה לוגית, הם חושבים שמה שהדבר הזה אמור להגיד זה משהו מסוים, לא משנה כרגע מה, וזאת המסקנה שלהם. עכשיו, אתה יכול לנסות להסביר להם את זה אחרת, הם פתאום יגלו שבאמת באינטואיציה שלהם לא היה זה, היה משהו אחר. הם פשוט פספסו בניתוח הלוגי. זה מעשים שבכל יום, אני יכול להראות דוגמאות לדברים האלה. זאת אומרת, אנשים שחושבים שהתפיסה שלהם חייבת להוביל אותם למקום מסוים, הרבה מהאנשים שלא מאמינים באלוקים לדעתי, זה תוצאה של דבר כזה. זאת אומרת, הם באינטואיציות שלהם, כשהם מפנחים את האינטואיציות שלהם, הם מגיעים למסקנה שהם כנראה לא אנשים מאמינים. אבל אם תנתח להם אחרת את האינטואיציות שלהם, אתה תגלה שבעצם יש שם אמונה, הם לא מאמינים, הם מגיעים למסקנה שהם לא מאמינים. אבל המסקנה הזאת היא תוצאה של הליך לוגי שהוא לא בהכרח נכון. בסדר, והרבה פעמים, אני חושב שאפשר לראות את זה, זה דבר, אדם לא מפרש את עצמו נכון, זה דבר שקורה לא מעט. וברגע שיש לך כלים לוגיים מפותחים, אני חוזר עכשיו דיסוננס שעליו דיברתי, על הכלים הלוגיים מול האינטואיציה, ברגע שיש לך כלים לוגיים מפותחים, יש לך סיכוי להבין או לחשוף משהו אצל אותו בן אדם שאמר את זה, או שדיבר על זה, שיהיה יותר צודק ממנו עצמו. זאת אומרת, אתה יודע יותר טוב להסביר את זה, זה יותר חד, אתה יותר מבין למה הוא מתכוון. והוא לא מבין, זה עמום אצלו, זה לא מוגדר בצורה חדה. אז בבעיות הפשוטות הוא ידע מה זה אומר, הוא יגיד לך מה. בבעיה מסובכת הוא יכול לטעות על עמדת עצמו. מה עמדת עצמו אומרת על בעיה מסובכת? ולכן אני חושב שיש יתרון גדול בתהליך ההמשגה הזה, למרות שהוא מבטא חולשה.
יש יתרון שבעצם אתה מאבד את האינטואיציה, זאת אומרת, יש משהו שהוא, כשאתה קובע כלל, אתה כאילו מפספס את היכולת שלך לצאת מהכלל, כמו בדוגמה של הדקדוק. אנחנו קובעים כללי דקדוק, אז אנחנו כאילו פוגעים בריתמוס של האינטואיציה.
נכון, אני חושב שבאמת זה האפקט המשני השני. הרי אנחנו חלשים קודם כל, זאת אומרת, אנחנו איבדנו את האינטואיציה. אז אנחנו בנינו כללים. במובן מסוים הכללים קצת מעכבים את היכולת שלנו להפנים את אותה אינטואיציה שהרבותינו מנסים להעביר לנו. זה נכון, אבל מצד שני מה לעשות? אז לא להמשיג כללים, אז נשאר בלי זה.
לא, אבל לפעמים
אני זה, טוען
גם,
אבל
זה גם יכול לפתח.
כן, בדיוק. אני טוען אבל אם אנחנו מודעים לזה עצמו, אנחנו יכולים כן לעבוד על זה שהכללים להפך יעזרו לנו לחזור חזרה ולהבין את האינטואיציה יותר טוב, ומי שיודע גם לטפל בזה ברמה האינטואיטיבית וגם לנתח את זה עם כללים, יש לו יתרון אדיר על שני הצדדים. אני הרבה פעמים כל כך מרגיש את זה שאני מדבר עם אנשים על סוגיה תלמודית כלשהי, ואני מנסה להגדיר את הדברים בצורה לוגית ככה מאוד מסודרת. עכשיו הלוגיקנים לא מבינים את מה באמת הגמרא אומרת, אין להם את האינטואיציה הפשוטה. עכשיו, אנשי הגמרא לא יודעים לוגיקה. אין, הכלים הלוגיים שלהם פחות משופשפים. אז, יש לי יתרון על שני הצדדים. אני מרגיש הרבה פעמים שיש לי, אני יודע לעשות את זה יותר טוב מכל אחד מהצדדים לחוד. וזה לא אומר, הניתוח הלוגי הוא תוצאה של חולשה. זה התחיל מזה שאני לא ידעתי לעשות את זה בלי הלוגיקה. כן, הרשב"א כותב פטור, מותר, אני יודע, הוא אומר, זאת השאלה, מותר. בא רבי עקיבא איגר, עושה מזה מערכה של 20 דפים. עם מגדרות וזה, ואם זה ככה זה שם, ואם זה ככה זה פה. למה? כי האינטואיציה הפשוטה שהייתה לרשב"א, רבי עקיבא איגר כבר לא סומך כל כך על האינטואיציה שלו. הוא צריך להגדיר מבנה, לראות את הראיות, להגדיר את הדברים. אבל יש יתרון ליכולת הלוגית הזאת של רבי עקיבא איגר. זאת אומרת, יש פה משהו שיכול לקחת אותך למקומות שאותם הרשב"א לא יוכל לפתור. ולכן אני חושב שבסופו של דבר התהליך הזה, אם מתייחסים אליו נכון, אם מבינים אותו ומנסים לנטרל את החולשות שלו, זה יכול רק לשפר את מצבנו. זאת אומרת, בסופו של דבר, נדמה לי שבהקשרים נגיד של מידות הדרש, אם אני חוזר למידות הדרש, הראשונים מאוד נבוכים מול השימוש במידות הדרש. הם מנסים פתרונות, אתם רואים בתוספות, כל מיני פתרונות נורא מאולצים. כי תוספות ממשיך לחשוב בצורה הרגילה, והוא לא יודע, הרי אין לו מידע, הם אומרים בעצמם, הראשונים, או כל החכמים, כן, שאחרי התלמוד, הם מבינים, אנחנו כבר לא יודעים איך העולם הזה של הדרש עובד. אז במקומות כאלה, אתה רואה כל מיני תירוצים נורא מאולצים של תוספות, שהם לא באמת, אם אתה מבין, אם אתה נכנס ללוגיקה של מידת הדרש, אתה יכול להציע פתרונות יותר פשוטים. אתה לא צריך להגיע לתירוצים של תוספות בשביל זה. ואני חושב שזה בהחלט סביר שאני יותר צודק מתוספות במקרה כזה. כי תוספות לא עשה את הניתוח הזה, הוא ניסה להציע הצעה אינטואיטיבית, במקום שהוא קשה מדי, האינטואיציה נכשלת. אתה צריך לעשות עבודה שיטתית. אם אתה מצליח עם עבודה שיטתית לעשות, אתה יכול לפענח דברים שמישהו עם האינטואיציה לא מצליח לפענח אותם. במקומות ההם, אגב, זה גם נקודה קלאסית, כי במקומות ההם אני גם לא חושב שיש סמכות לראשונים, בניגוד להלכה. כי במקומות שבהם ברור שהראשונים עצמם אומרים שהם לא מבינים את המטריה, אז למה אני צריך להצמד למה שהם כתבו? הם עצמם, יש הודעת בעל דין, הם אומרים, אנחנו לא מבינים את העסק הזה. אז למה שתהיה סמכות? אנשים אומרים לי, כי כשאני מגיע למסקנות כאלה, אז רגע, אז למה תוספות לא כתב ככה? תמיד מקשים עליך, כן? שאתה אומר משהו בהלכה. אז רגע, אבל תוספות תרץ לא ככה. אז מה, איך זה יכול להיות? אז גם בהלכה אפשר לדון, אז מה אם תוספות לא תרץ ככה? האם זה אומר שאסור לי להגיד את זה? אבל פה, תוספות עצמו אומר שהוא לא מבין את מידות הדרש. אז מה אתה רוצה? הוא לא תרץ ככה, כי הוא לא הבין. זה, הסמכות האוטומטית הזאת של הראשונים, גם אותה צריך לבדוק במשקפיים האלה. אוקיי. אז נעבור לפרק ה', עמוד כ"ג. המידות שהתורה נדרשת בהן ניתנו למשה בסיני כדרכים ללמוד הלכות חדשות. כל המידות הגיוניות הן. אך מדעתנו לא היינו יכולים להחליט שאכן יש לקבוע לפיהן הלכה. אלמלא שמשה רבינו השיג מעט הקדוש ברוך הוא שבמידות אלו עליו להשתמש ולהוליד הלכות. פה יש נקודה עדינה קצת. מה זאת אומרת כל המידות הגיוניות הן? מבחינה שמסתכלים על רשימת המידות, אפשר לחלק אותן למידות שהן יותר לוגיות ומידות שהן יותר טקסטואליות. זאת אומרת, קל וחומר, בענייני אב, זה מידות לוגיות. זאת אומרת, אם אבי הירוק ירוק בפניה לא תיקלם שבעת ימים, אז הקדוש ברוך הוא הרבה יותר, כן? זה קל וחומר. או אין פרעה לא שמע אליי, איך אין ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני פרעה ואני ארעל שפתיים. אז זה קל וחומר. אוקיי? קל וחומר כזה הוא מידה הגיונית, אנחנו משתמשים בו גם בהקשרים אחרים של החשיבה שלנו, זה היגיון. כנ"ל בעניין אב, בעניין אב זה סוג של אנלוגיה או הכללה, נגיד בעניין אב משני כתובים זה כנראה הכללה, זה אנלוגיה והכללה. אז כל אלה הן מידות הגיוניות, לעומת זאת כלל ופרט, שדיברתי עליו קודם, כלל ופרט היא מידה טקסטואלית. ויש ההכללה שלי ביחס לפרטים היא לא נעשית על בסיס אנלוגיה. כי משהו דומה לפרטים, אז לכן אני אומר שמה שיש בפרטים, יש גם פה. לא, להפך. כלל ופרט, זה כבר עמדו ראשונים. כלל ופרט זאת הכללה למקומות שלא דומים לפרטים. כי אם זה היה דומה לפרטים, היה מספיק לעשות את זה בבניין אב. למה צריך כלל ופרט? בניין אב זה אומר מה שדומה, אז כנראה יש לו את אותו דין. זאת אנלוגיה, נכון? כלל ופרט אומר לך תמיד ללכת מעבר לדומה. שאלה כמה מעבר לדומה, זה מה שאמרתי קודם, זה תלוי אם זה כלל ופרט, פרט הוא כלל, או כלל ופרט הוא כלל. זה כבר שאלה כמה להפליג מעבר לדומה. אבל זה תמיד מעבר לדומה, הכלל ופרט הוא כלל, תמיד תהיה פרחה. אין כלל ופרט הוא כלל שאין עליו פרחה. ואין כלל ופרט הוא כלל שהגמרא מפילה אותו בגלל פרחה. כי הפרחה מובנית בו, בשביל זה נאמר הכלל ופרט. זאת למשל, כן, אם אנחנו עושים, נגיד, פדיון מעשר שני, אז כתוב שם, בבקר ובצאן, ביין ובשיכר. בסדר? אז זה אנחנו פודים מעשר שני. אז אני אומר, טוב, האם אפשר לעשות את זה גם על מלח? האם אפשר לקנות, כוונה, יש לי כסף של מעשר שני, אני רוצה, זאת אומרת, אני רוצה לעלות את זה לירושלים, את המעשר שני שלי, זה כבד, אז אני עושה, אני מוכר במקום, במעות, את המעות שאני מקבל, אני מעלה לירושלים, ושם אני קונה אוכל ואני אוכל, זה מה שעושים עם מעשר שני. אתה יודע? על פדיון מעשר שני, בסופו של דבר, כשאני קונה את האוכל בירושלים, השאלה מה מותר לי לקנות? ומה אומרת, בבקר, בצעות, בעין ובשחר. והתורה אומרת, והגמרא מתחילה לבדוק, אוקיי, ומה עוד? מה עם דגים וציר דגים וכל מיני דברים מן הסוג הזה? אבל מה אפשר לעשות עם הכסף הזה? עכשיו, אם באמת היה מדובר בבקר ובצון, ביין ובשיכר, והייתי אומר גם במשהו שהוא, אני לא יודע מה, אם יש בעל חיים שהוא לא בקר וצון, לא יודע, משהו אחר. אבל הוא דומה. בסדר? אז לא היה צריך כלל ופרט. זה אנלוגיה. היה צריך לכתוב בבקר ובצון, ביין ובשיכר, ואני מבין שכל מה שדומה לזה, זה בענייניו. אבל אם התורה כותבת פה מבנה, ובכל אשר טובה נפשך, זה הכלל, ובהתחלה יש גם כן בכל, לא זוכר כבר, יש שם איזה כלל בהתחלה, כלל בסוף, וארבעת הדוגמאות האלה באמצע. אז זה מבנה של כלל ופרט וכלל. המבנה הזה אומר לך ללכת אל מעבר למה שדומה לארבעת הפרטים. כי אם היית צריך רק את מה שדומה לארבעת הפרטים, לא היה צריך את הכלל בהתחלה ואת הכלל בסוף, היית עושה אנלוגיה, פשוט בענייניו, והיו כותבים רק את הפרטים. כשכותבים כלל בהתחלה וכלל בסוף, זה כדי להרחיב את ההכללה יותר, וללכת לדברים שלא דומים לגמרי לפרטים. בסדר? אז לכן כלל ופרט הוא כלל, בעצם הוא לא מדי הגיוני, זה טקסטואלי. אם הטקסט כתוב בצורה של כלל, פרט, כלל, אז הטקסט עצמו אומר לך תרחיב. קל וחומר, אין רמז בטקסט שאני צריך לעשות קל וחומר. אם כתוב ששן ורגל פטור ברשות הרבים וחייב בחצר הניזק, אז קרן שחייב בחצר הניזק, בחת ברשות הרבים, ודאי שחייב בחצר הניזק. הכתוב לא צריך להגיד לי פה תעשה קל וחומר, הכתוב נותן לי את הנתונים. אני מהנתונים האלה עושה קל וחומר. במידות הטקסטואליות, להבדיל מהמידות ההגיוניות, הכתוב צריך להורות לי לעשות את העסק. זאת אומרת, בקל וחומר ובענייני אב, הכתוב לא מורה לי על העסק, הכתוב נותן לי את הנתונים. את העסק אני עושה עם ההיגיון שלי, אם זה דומה, זה דומה, אם זה קל וחומר, קל וחומר. אם זה הכללה, הכללה. את כל זה אני עושה בעצמי, אני לא צריך הוראות מהכתוב מובנה בפסוק. שאומר לי אב, הפסוק כתוב בצורה כזאת, אז פה צריך לעשות בעניין אב. אין מבנה כזה ביחס לבניין אב. בניין אב זה מה שדומה. כלל ופרט זה צורת כתיבה של התורה. התורה כותבת דברים בצורה מסוימת, ובכך היא אומרת לנו פה תעשו עסק כזה וכזה. או דבר שהיה בכלל יצא מן הכלל ללמד, או כל המידות האלה הם כולם טקסטואליות.
אז למה צריך את הראשונות?
מה?
למה צריך להגדיר את הראשונות? אם זה...
אז זה שאלה גדולה, אולי אני אעיר על זה. זה שאלה, למה היה צריך בכלל מסורת על זה? זאת אומרת, אנחנו עושים גם ככה.
זה מידה טקסטואלית.
לא, מדבר על הראשונות, זה מידות הלא טקסטואליות. אז עכשיו, בחלוקה הזאת, אז שלוש המידות הראשונות, נגיד, הן הגיוניות, והמידה, אולי גם, עד שיבוא הכתוב השלישי, אולי גם זאת מידה הגיונית, כנראה מחלוקת בין רבי עקיבא, בין רבי עקיבא ורבי ישמעאל. אבל שלוש הראשונות הן ודאי מידות הגיוניות, והאחרות, 9-10 האחרונות, הן מידות טקסטואליות. והוא אומר פה שהמידות כולן הגיוניות הן. כל המידות הגיוניות הן. מה הכוונה? הוא מתכוון לומר שגם דרכי הדרכים הטקסטואליות, יש בהם היגיון פרשני, לא היגיון עסקי, אלא היגיון פרשני. שאם כותבים בצורה מסוימת משהו, כנראה מפרשים אותו כך. נגיד, אינדיקציה למשל, האם אני אוכל לקרוא בספר אחר שהוא לא התורה? משהו שכתוב בשפה של כלל ופרט וכלל, ואני מבין שבעצם הוא מתכוון להגיד לי, תכליל אל מעבר לפרטים. אז הטענה שלו היא שכן.
זה מתקבל על
הדעת. מה?
זה מתקבל על הדעת.
אוקיי, זה צריך לחשוב קצת, זה לא כל כך פשוט, אבל אני גם חושב ככה, יש בזה היגיון, יש אלון מביא בספר שלו, הזכרתי את זה, אני חושב, לא? אלון מביא בספר שלו דרשת כלל ופרט וכלל שעשו על תשובה של מהר"ן מרוטנבורג. כן. דרשת כלל ופרט וכלל שעשו על תשובה של מהר"ן מרוטנבורג. מרם רוטנבורג כתב משהו בשפה בסגנון כזה שמתחיל בכלל, פרטים ואחרי זה כלל, ולא זוכר כבר מי זה היה, אחד האחרונים, או אחד הראשונים בעצם, שעשה דרשה על לשונו של מרם רוטנבורג, כנראה צריך להכליל את זה גם למקרה שבפנינו, למרות שהוא לא בדיוק דומה למקרים שהמרם רוטנבורג מביא, כי יש פה כלל ופרט וכלל. אחרי זה אספתי, יש לי איזה לפחות 10 דוגמאות כאלה. זאת אומרת שעושים דרשות כלל ופרט על טקסטים שהם לא התורה. עכשיו, ברור שזה הרבה פחות מדויק שם. אתה לא יכול להגיד, אוקיי, בכמה צדדים להרחיב? האם המרם רוטנבורג עשה כלל ופרט, או כלל ופרט וכלל, או... זה מופרז. אני לא חושב שמישהו יעשה דבר כזה. מהדוגמאות שאני ראיתי, ברור שאף אחד לא עשה את החשבון, האם המרם רוטנבורג כתב כלל ופרט, או כתב כלל ופרט וכלל. זה בדיוק השלב שבו אנחנו נמצאים אצל הלל הזקן. כי אצל הלל הזקן יש רק מידה אחת, כלל ופרט. אם מישהו משנה מלשון פרטית לשון כללית, כנראה מתכוון להרחיב. בסדר? עכשיו אצלנו אחרי ההמשגה זה כבר נהיה יותר מדויק, יותר עם רזולוציה יותר גבוהה. אבל ברמה העקרונית יש בזה היגיון פרשני. זאת אומרת, זה הטענה, לא שכל דבר ברור היינו מוציאים אותו גם לבד. אבל ברמה העקרונית יש היגיון פרשני לעשות כזה היסק, גם את ההיסק הטקסטואלי. זה מה שאומר, אך מדעתנו לא היינו יכולים להחליט שאכן יש לקבוע לפיהן הלכה. אז פה הוא כבר לוקח את זה חזק יותר, נדמה לי, חזק מדי. זאת אומרת, הוא אומר שבעצם יכולנו להוציא את הכל מסברה, אבל סברה, כמו שהוא אמר למעלה, זה דבר שאפשר להתווכח עליו.
זה
מה זה יכולנו? היינו יכולים לראות אפשרות כזאת בסברה, לא היינו יודעים להכריע אם זה האפשרות הנכונה.
בדיוק, זה מה שהוא אומר. אבל אני אומר שהוא לקח את זה בעצם רחוק יותר, אני אומר יותר מזה. אפילו האפשרות עצמה לא בטוח שהיינו מגיעים אליה לבד. נגיד, אם לא היו נותנים לנו את הנתון שכלל ופרט הוא כלל שונה מכלל ופרט. זאת הרחבה רחבה יותר, מאשר כלל ופרט. מה, מדעתי לבד הייתי מגיע לזה? אני לא בטוח בזה. בסדר? זאת אומרת, הפרטים, איך מידות הדרש עובדות, יכול להיות שהם כן ניתנו לנו, עוד פעם, ניתנו לנו באותו מובן שתיארתי קודם, לא ניתנו לנו בצורה מפורשת, אבל זה חלק מהשפה שאותה הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבינו. בסדר? ואנחנו אחרי זה המשגנו את זה בכללים וכו'. זה אני לא בטוח שהיינו יכולים להוציא מדעתנו, אבל עצם המעבר מלשון פרטית ללשון כללית, פה יש איזשהו היגיון לעשות הכללה בגלל העניין הזה. אז אני חושב שהנקודה היא לא רק שהאם לתוצאה הזאת אני יכול לקבוע הלכה, שככה תוצאה. זאת אומרת, כל הנקודה זה עד כמה אני בטוח בתוצאה, איך שהוא מתאר את זה. בעצם הייתי יכול להגיע לזה לבד, אבל אולי לא הייתי בטוח. אז התורה צריכה להגיד לי, זה בסדר, אתה יכול לסמוך על זה, אתה יכול לפסוק הלכה כך. אני חושב שגם במתודה עצמה של העסק, לא רק בשאלה כמה אני בטוח לגבי התוצאה, אני צריך קצת את המסורת. זאת אומרת, לא חושב שאפשר היה להוציא את כל זה לבד. אלמלא שמשל, כן, המידות שהתורה נדרשת בהן, והדרשות מאיתורי הלשון ומכל דרכי הלשון, עניין אחד הן ותוקף אחד להן. זו לשון הרמב״ם בספר המצוות בראש השורש השני, כל מה שלמדים באחת מ-13 מידות או מריבוי. בשביל מה הוא מביא את זה? מה הראיה מלשון הרמב״ם? הרמב״ם זה גם משך את עיניי כשלמדתי את השורש השני. הרמב״ם בכותרת, השורש השני של הרמב״ם אומר שהלכות שנלמדות מדרשות הן הלכות בדברי סופרים, זאת אומרת לא נמנות במניין המצוות. זה נושא השורש. עכשיו הכותרת של השורש היא המשפט שכתוב פה. כל מה שלמדים באחת מ-13 מידות או מריבוי. הוא לא נמנע במניין המצוות. מה זה אחת מ-13 מידות או ריבוי? למה הוא לא אומר? אחת מהמידות. מה זה משנה? מה זה ה-13 מידות והריבוי? אז הוא מבין שהרמב״ם בעצם בא להגיד לנו, ריבוי זה בסך הכל להבין שאם יש לשון מיותרת, אז זה כנראה בא לרבות. זה היגיון פרשני. אז אומר, אם הרמב״ם מכניס את מידות הדרש לתוך אותה רשימה כמו הריבוי, אז הוא אומר שבעצם כולם יש בהם איזשהו היגיון פרשני. מידות הדרש זה לא איזה קוד מוצפן, דיברנו על זה. יש בזה איזשהו היגיון פרשני כמו הריבוי.
זה נשמע כמו כלל ופרט.
אה?
זה נשמע כמו כלל ופרט.
דרשת על הרמב״ם, כן, יכול להיות. זה יותר היקש אולי אפילו. אבל אני חושב שהכוונת הרמב״ם לדעתי היא לא זאת, כמובן. כוונת הרמב״ם, 13 מידות וריבוי, הכוונה לרבי ישמעאל ורבי עקיבא פשוט, זה הכל. 13 מידות זה... מה? 13 מידות זה של רבי ישמעאל. עכשיו, יש בית מדרש אחר של דרכי דרש, זה בית המדרש של רבי עקיבא. הגמרא אומרת, כן, שיש מדרש של רבי ישמעאל, בית מדרש של רבי עקיבא, הגמרא בשבועות, דווקא כבר. מה ההבדל? עיקר ההבדל זה שרבי ישמעאל בנושא הכלל ופרט. שרבי ישמעאל דרש כללי ופרטי, ורבי עקיבא דרש שריבוי היו מיעוטי. כל אחד קיבל מרבו, הגמרא מתארת את זה שם. אז זה בעצם אומר שלרבי עקיבא היה סדרת של 13 מידות, הכל מקום שכתוב אצל רבי ישמעאל, כלל ופרט, אצל רבי עקיבא היה כתוב ריבוי ומיעוט. כלל ופרט הוא כלל, ריבוי ומיעוט וריבוי. עכשיו, זה לא רק שמות שונים, אלא זה צורה אחרת לדרוש את המבנים המשתנים האלה של כלל ופרט. אפשר
למנות 13 כאלה?
אותו דבר, מה שצרה ביקיבא צרה בישמעאל, רק במקום ריבוי ומיעוט.
רק בשביל אף שזה, אוקיי.
לפחות זה מה שהגמרא אומרת. ויש את הריבועים באופן כללי, את העת שבא לרבות, ואת כל הריבועים רבי עקיבא היה דורש כתרי אותיות, כן? כל דבר מיותר, כל נקודה שהיא מעבר לטקסט עצמו, הוא היה דורש אותה. אולי זה היה נוסף, אבל גם ריבוי ומיעוט הוא חלק מזה, אז אני לא יודע אם זה לא פשוט חלק ממידות הריבוי והמיעוט של רבי עקיבא. אז לכן, בעצם, מה שהרמב״ם כותב מ-13 מידות וריבוי, הוא לא מתכוון לרמוז לנו שום דבר על 13 מידות, הוא פשוט בא לכלול גם את המידות של רבי עקיבא, וגם את המידות של רבי ישמעאל, זה הכל. הוא אומר שעל כולם יש להם מעמד של דברי סופרים, ואגב, יש יותר מ-13. לכן אני חושב שהרמב״ם פה גם לא מתכוון דווקא למידות האלה. הוא בא להגיד, מידות הדרש, באופן כללי, זאת אומרת, מה שיוצא מדרכי הדרש, יש לו מעמד של דברי סופרים. הזכרתי כבר שיש כמה מדרשי חז"ל, שבהם מתייחסים לקלים וחמורים וגזרות שוות. ומתכוונים בעצם לכל דרכי הדרש. קלים וחמורים וגזרות שוות, זה למשל הגמרא שהזכרתי קודם, בתמורה. 1,700 קלים וחמורים וגזרות שוות נשתקחו בימי אבלו של משה, והחזירן עתניאל בן כנז בפלפולו. לא מתכוונים שם דווקא לקלים וחמורים וגזרות שוות. מה אם כלל ופרט הוא כלל? זה לא, זה לא, לא שכחו, את זה הכל השאירו, נשאר להם בזיכרון. רק גזירות שוות וקלים וחמורים. עוד לא היה בכלל. גם קלים וחמורים וגזירות שוות לא היו אז. לדעתי, עתניאל בן כנז, זה הטענה. עתניאל בן כנז התחיל בתהליך ההמשגה הזה.
קל וחומר חייב להיות שהיה.
לא, לא כמידה מומשגת. כל אחד עושה את זה, זה ברור. כל אחד מבין שיש היגיון כזה. בדיוק הנקודה. זה כמו אריסטו, דיברנו על זה. אריסטו לא המציא את הלוגיקה. אריסטו המשיג את הלוגיקה שגם קודמיו השתמשו בה. כל בן אדם נורמלי משתמש בעסקים לוגיים. אבל אריסטו היה הראשון שהבין שיש פה איזושהי מערכת של כללים שאפשר להגדיר אותה, אפשר להמשיג אותה, אפשר לקבוע, יש פה איזשהו כלל קבוע שאנחנו משתמשים בה בכל מקום, בלי קשר לתכנים הספציפיים שנמצאים בתוכו בשימוש מסוים כזה או אחר. אז שם גם כן משתמשים קלים וחמורים וגזרות שוות כדי להגיד בעצם מה אנחנו מתכוונים לומר על כל מידות הדרש. קלים וחמורים וגזרות שוות, אמרתי, זה בגלל שקל וחומר זה הגיוני, גזרה שווה זה סמל למידות הטקסטואליות, אז קלים וחמורים וגזרות שוות, הכוונה לכל דרכי הדרש, ההגיוניות והטקסטואליות. בסדר? עכשיו, גם הרמב״ם, כשהוא אומר פה 13 מידות של רבי ישמעאל וריבוי, אז הוא מתכוון לומר כל מידות הדרש, זה לא, לא מתכוון דווקא ל-13 האלה. טוב, עכשיו הוא עובר לדבר, גם על מעניין שבאמת הוא בוחר לדבר, על מה? על קל וחומר ועל גזרה שווה. זהו, אלה שתי המידות שהוא בוחר להדגים עליהם את העיקרון שלו, קל וחומר וגזרה שווה. ויכול להיות שגם, טוב, אני לא רוצה לעשות דרשות על רמדליה, אבל אני חושב
שהבחינה... זה לא הספקטרום, זה הקצוות, לא?
כן, בדיוק, אלה בדיוק שני הקצוות, לכן קלים וחמורים וגזרות שוות זה שתי דוגמאות, אחת זה מידה הגיונית והשנייה מידה טקסטואלית. אז הוא בוחר דוגמה אחת מקל וחומר ודוגמה אחת מגזרה שווה. יש, קראתי פעם שהרב עמיטל, נדמה לי, הגיע אליו איזה אישה בעלת תשובה, והיא שאלה אותו עם מה להתחיל. את מה לשמור בראשון, כן? בקנת קיום מצוות. אני לא זוכר כבר מה בדיוק הוא אמר לה, הוא הביא את השלוש מצוות שקיבלנו במערה. ושם כיבוד הורים, שמירת שבת.
דינים.
ו? ודינים, אוקיי, כי יש שם גם גרסאות, רש"י מביא אחרת מחז"ל במשהו, אני לא זוכר. אבל שלוש, הוא אומר לה שצריך אחד מכל סוג מצווה, אחד הגיוני, מוסרי כאילו, אחד פולחני שאין בו היגיון, ולא זוכר מה הקטגוריה השלישית שהוא מצא שם, יש לה, הוא השיג שם שלוש קטגוריות.
שהוא גם וגם.
אה? לא יודע. הוא דינים, אמר, אבל אחד...
שבת
דינים. מה?
שבת דינים.
וכיבוד אב ואם. כן. אז פה, אני אומר, זה בדיוק אותו דבר. אתה לוקח כמה דוגמאות טיפוסיות, ואתה אומר, אוקיי, אם אני מדגים את זה על קל וחומר ועל גזרה שווה, אז זה בעצם הכוונתי לומר שכך זה הולך עם כל המידות. כי אלה שני הטיפוסים שמייצגים את הסוגים של המידות. המידות ההגיוניות והמידות הטקסטואליות. בואו נראה מה הוא אומר על קל וחומר. במידת קל וחומר, יש הרבה מה לעיין. קל וחומר אינו סתם כל שכן. כלומר, אין מדובר על שני דברים א' וב' שהיחס ביניהם הוא שא' מקיף את ב'. ואם בב' קיים הדין, כל שכן שיהיה קיים באלף, כמו בכלל מתי ימנה. אילו היה הדבר כן, לא היה מובן כל המסע ומתן שבגמרה בענייני קל וחומר. לא איך החומרה יוצרת את הקל וחומר, ולא איך הפרחה סותרת אותו. כן, אז לכן קל וחומר זה... אלא קל וחומר היא דרך מסוימת ללימוד התורה שמשה רבנו קיבל מסיני וכו'. תכף נראה מה זה. מה הוא בא לשלול פה? בעלי הכללים מביאים לגבי קל וחומר שיש גם בקל וחומר המקראי, יש סוג של קל וחומר שנקרא בכלל מתי ימנה. דוגמה, המכילתא מביאה דרשה, בעצם זה גם בבבלי בבבא קמא, אם על הפתיחה, כי יפתח ישבור או כי יכרה ישבור. כן, אז חייב לשלם, בור ברשות הרבים. אז שואלת הגמרא, כי יפתח וכי יכרה, אם על הפתיחה חייב, על הקריאה לא כל שכן. למה צריך לחייב בן אדם על פתיחת בור, זה בור קיים שרק הרמתי את המכסה שלו, לבין שאני קורא את כל הבור. הרי ברור שאם על הפתיחה של בור קיים אני חייב, אז על הקריאה אני ודאי חייב. אז כל אחד לומד מהמכילתא לומד משהו אחד, הבבלי לומד משהו אחר, כי זה מיותר לכאורה, אפשר ללמוד את זה בקל וחומר, אז למה הפסוק כתב? בסדר, אז לומדים מזה משהו. אבל הסוג הזה של הקל וחומר, הוא קל וחומר שקראו אצל בעלי הכללים בכלל מתי ימנה. למה? כי פה היחס בין פתיחה לקריאה זה יחס של החלה. החלה בחף. זאת אומרת, הקריאה זאת פעולה רחבה יותר שבתוכה יש גם פעולת פתיחה. הרי בסופו של דבר כשאתה קורא את כל הבור, אתה קורא גם את החלק העליון. זאת אומרת, אתה בעצם כשאתה עושה קריאה, בתוך זה עשית פתיחה ועוד משהו. לכן זה נקרא בכלל מתי ימנה. זאת אומרת, זה כמו היחס בין מנה אחד לשני מנים. מנה אחד כלול בשני מנים, בסדר? אז לכן זה לא קל וחומר שהשני חמור יותר מהראשון, אלא השני מכיל את הראשון. בואו ניקח קל וחומר אחר כדי שנראה קל וחומר שהוא לא מהסוג הזה. בסדר? אם אבי הירוק ירק בפניה, לא תיקלם שבעת ימים. או אם הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ארע שפתיים. בסדר? אז אם בני ישראל, אומרים משה רבינו, אם בני ישראל לא שומעים אליי, אז פרעה ישמע אותי. זה גם, זה כל שכן. אוקיי? אבל זה כל שכן שהוא לא בכלל מתי מנה. פרעה זה לא עם ישראל פלוס עוד משהו, זה פשוט ההיגיון אומר שפרעה פחות יציית למשה רבינו מאשר עם ישראל, זה הכל. אז אם עם ישראל לא שומע, כנראה שפרעה בטח לא ישמע, אוקיי? זה קל וחומר רגיל, אבל הקל וחומר שבכלל מתי ימנה הוא לכאורה יותר חזק,
הוא הכרחי,
הוא הכרחי, זאת דדוקציה ממש, בגלל שקל וחומר שבכלל מתי ימנה בעצם אומר לך, כשאתה קורא בו, בתוך זה אתה גם פתחת אותו, אתה פשוט עשית פתיחה, לא שזה יותר חמור מפתיחה. אז נגיד, אם הייתי יודע שהפתיחה, פתיחת בו ברשות הרבים חייבים לשלם. בסדר? עכשיו היו שואלים אותי, תגיד, על קריאה גם חייבים לשלם? אני אומר, ברור, לא בגלל שקריאה יותר חמורה מפתיחה, אלא בגלל שכשאני קורא, אני גם פותח. זאת אומרת, אני חייב מצד הפתיחה שבזה. אז פה אין פרחה על דבר כזה, זה דבר הכרחי. בסדר? לעומת את הקדוש ברוך הוא ואביה, נכון, הקדוש ברוך הוא זה יותר חמור, או בני ישראל ופרעה. אז פרעה יותר עקשן מבני ישראל, או פחות ממושמע למשה רבינו מאשר בני ישראל. בסדר, אבל יכול להיות שיהיה מקרה מסוים שבו יהיה פרחה, פתאום פרעה בעצם, יש סיבה שהוא כן יהיה יותר ממושמע מעם ישראל. זה לא הכרחי, אין פה הכלה. הכלה זה משהו שהוא הכרחי. כן, מה הרעיון בדדוקציה לוגית? בדדוקציה לוגית זה, לכן יש ספרים של אדולף שוורץ. זה חוקר של תלמוד או של מידות הדרש בבית המדרש לרבנים בברלין נדמה לי, והוא כתב ספר על גזירה שווה, ספר על קל וחומר, נדמה לי גם יש לו כלל ופרט משהו, יש לו שלושה ספרים אני חושב. אז בקל וחומר עיקר הטענה שלו זה שקל וחומר זה בעצם סילוגיזם יווני, זאת אומרת זה עסק לוגי הכרחי, זאת הטענה שלו. איך בנו עסק לוגי הכרחי? עסק לוגי הכרחי זה מקביל לבכלל מתי מנה. אז אם אתה אומר, כל בני אדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, סוקרטס הוא בן תמותה. זה עסק לוגי, זה סילוגיזם. בסדר? עכשיו, פה ברור שאם כל בני אדם הם בני תמותה, וסוקרטס הוא אחד מהם, אז ודאי שהוא בן תמותה, זה יחס של החלה. מה שנכון לכל בני האדם, ברור שנכון לאחד מתוכה, נכון? אם כל הבלונים הם צהובים, אז משהו אם הוא בלון, אז הוא ודאי צהוב. זה לא עסק שמרחיב אל מעבר להנחה שלי. זה תחפות תוך ההנחה, תמצא את המסקנה. המסקנה מוכלת בתוך ההנחה. לכן אי אפשר להתווכח. מי שמקבל את ההנחה לא יכול להתווכח על המסקנה. המסקנה היא פשוט חלק מההנחה עצמה. לכן הקל וחומר שבכלל מתי מנה אי אפשר להתווכח. זה קל וחומר שאין עליו פרחה. מרשה במהדורה בתרא שם על בבא קמא, הוא באמת אומר שבגלל זה הבבלי לא רצה ללמוד מכאן את מה שלמדה המכילתא. מי על הפתיחה חייב על הקריאה לו כל שכן, המכילתא למדה שלא עונשין ממון מן הדין. את הכפילות הזאת, למה צריך אותה? הרי אם על הפתיחה חייב, על הקריאה לו כל שכן, היה מספיק לכתוב פתיחה, למה התורה כתבה גם קריאה? כדי ללמד אותנו שלא עונשין ממון מן הדין. שגם בעונש ממון, לא עונשין מן הדין. אם יש קל וחומר, לא מטילים עונש ממון. המערשה טוען שהבבלי חולק על זה, כי הוא לומד מזה משהו אחר, דפנון שם, והוא טוען שהסיבה לזה שהבבלי חולק, זה בגלל שבקל וחומר כזה כן עונשים מן הדין. כי זה קל וחומר שבכלל מתי מנה.
זה לא מן הדין, כבר אמרו לך.
בדיוק, זה לא קל וחומר בכלל, זה פשוט, אם אומרים לך את הדין על הפתיחה, אז אמרו לך שעל הקריאה חייבים. זה לא שאלה של ענישה מן הדין. אז לכן פה לא שייך להגיד שלא עונשים מן הדין. למה אני אומר את כל זה? כי בעצם זה אומר שקל וחומר של בכלל מתי ימנה, הוא לא עסק בכלל. הוא עסק במובן הלוגי, אבל הוא לא עסק שמחדש משהו. זה עסק הכרחי. המסקנה נמצאת בתוך ההנחות. אין בה שום דבר חדש. זה מה שהוא קורא פה, יחס של החלה. יחס של החלה, הכוונה, אם כל בני האדם הם בני תמותה, סוקרטס מוכל בקבוצת בני האדם, הסוקרטס הוא בן תמותה, זה ברור. ביחס של החלה, זה הטענה שזה בעצם משהו שלא ניתן לפרוך אותו, הוא הכרחי. מה זה הכל שכן, מה שהוא קורא? הוא מזהה את כל שכן עם יחס של החלה. זה שפה הוא קצת מפספס. את כל שכן זה הדוגמה של, הן בני ישראל לא שמעו אליי, איך ישמעני פרעה. זה לא יחס של החלה. זה יחס של, שהסברה אומרת שזה יותר חמור מזה, זו סברה פשוטה. בסדר? מה הקל וחומר מהסוג השלישי? יש שלושה סוגי קל וחומר. אחד זה קל וחומר של בכלל מתי מנה, זה האכלה, אבל הפתיחה חייב על הקריאה לכל שכן. או מעביר מבניו למולך ולא כל בניו. כן? ככה חז"ל דורשים. מי שהעביר את כל בניו למולך, אז הוא פטור. מי שהעביר מבניו למולך, חייב מיתה. מי שהעביר את כל בניו למולך, הוא פטור. אז זה שואלים, הרי זה קל וחומר של בכלל מתי מנה.
הוא קיבל את העונש.
כיוון שאם את כל, אם את כל הבנים הוא מעביר...
למה זה לא הכנה?
בדיוק, זה הכנה.
כל בניו... כן,
ודאי. כי הוא התחיל... האם הוא העביר, אם הוא העביר את כל בניו למולך, בפרט הוא גם העביר חלק מבניו, לא? זה קל וחומר של בכלל מתי מנה. כן, זה עוד דוגמה לקל וחומר של בכלל מתי מנה. אז זה סוג אחד של קל וחומר. סוג השני זה אפשר לקרוא לו כל שכן, הוא מזהה אותם, אבל זה לא נכון. כל שכן זה סוג שני, זה קל וחומר סברתי. כל העשרה כלים וחמורים שחזל מביאים מהמקרא, הם כולם כל שכנים. זאת אומרת, הם כולם כלים וחמורים מסברה, שאם הקדוש ברוך הוא, אם אביה אז הקדוש ברוך הוא, או אם ישראל אז פרעו, יחס בין שני גורמים, שאחד מהם הוא יותר פשוט מהשני, שזאת סברה. קל וחומר התלמודי המקובל הוא סוג שלישי. רוב הכלים וחמורים, שעליהם מדובר בגמרא, זה קל וחומר מסוג שלישי. זה קל וחומר מהסוג שהזכרתי קודם על שן ורגל וקרן ברשות הרבים ובחצר הניזק, המשנה בבבא קמא, בפרק שני, שהקל וחומר בנוי כך, שן ורגל פטור ברשות הרבים וחייב בחצר הניזק, קרן שחייב ברשות הרבים, ודאי שיהיה חייב בחצר הניזק. עכשיו, מה יש בקל וחומר הזה? הקל וחומר הזה הוא בעצם מתחיל קודם כל משלושה נתונים. ולא מאחד. שני הקלים והחמורים הקודמים, זה קלים והחמורים שמתחילים מנתון אחד ומגיעים למסקנה אחת. הם בני ישראל לא שמעו אליי, אז איך ישמע אני פרו? בני ישראל לא שומעים אליי, זה הנתון, אז פרו ודאי לא ישמע לי גם כן, זה המסקנה. זאת אומרת, יש נתון אחד ומסקנה אחת, או אם על הפתיחה חייב, על הקריאה לא כל שכן.
זה נתון והנחה עם בני ישראל ועם פרו. אולי לא אמרנו
אותה, ההנחה שפרו לא משנה, אבל מבחינת...
לא אמרנו אותה, אבל זה גם שני נתונים.
בסדר, לא, זה נתון והנחה. אבל זה נתון, אחד. הנתון העובדתי הוא אחד. בסדר? עכשיו, בקל וחומר של השן ורגל והקרן, ברשות הרבים, יש שלושה נתונים שאנחנו מתחילים מהם. שן ורגל פטור ברשות הרבים, שן ורגל חייב בחצר הנזק, קרן חייב ברשות הרבים. אלה שלושת הנתונים. עכשיו השאלה, מה דינה של קרן בחצר הנזק? עכשיו, כאן אנחנו יוצאים משלושה נתונים ומוציאים מסקנה. זה סוג שלישי של קל וחומר, וזה הקל וחומר שעליו מדובר במידות הדרש. לא הקלים וחמורים ההם. זה הקל וחומר שעליו מדובר במידות הדרש, אפשר לקרוא לו נגיד קל וחומר תלמודי, אז יש בכלל מתי מנה, יש כל שכן, ויש קל וחומר תלמודי. קל וחומר תלמודי מתחיל משלושה נתונים. מה העיקרון שם? אני לא רוצה להרחיב בזה, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל העיקרון בקל וחומר של שלושה נתונים הוא ששניים מהם משמשים אותי תמיד כדי להוציא את הסברה. מה שיש בקל וחומר המקראי. כן? נחזור לפרו. אין בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמע אני פרו. אז יש נתון אחד, וכמו שאמרת בצדק, חוץ מהנתון יש גם סברה. שפרו יותר עקשן מבני ישראל, או פחות ממושמע מבני ישראל. יש נתון שבני ישראל לא שומעים בקולי, ויש סברה שפרעו ברור שהוא יהיה פחות ממושמע מבני ישראל. ואז עולה המסקנה שפרעו גם לא ישמע בקולי, נכון? אצלנו אין סברות. יש שלושה נתונים, שן ורגל ברשות הרבים פטור, בחצר הנזק חייב, קרן ברשות הרבים חייב. אין סברות. אז אני לוקח שניים מהנתונים ומייצר מהם את הסברה. אני אומר ככה, בוא נסתכל על דיני שן ורגל. ברשות הרבים היא פטורה, בחצר הנזק היא חייבת. מה זה אומר? שכנראה לחייב בחצר הנזק קל יותר מאשר ברשות הרבים, נכון? מה שברשות הרבים יהיה חייב, בחצר הנזק ודאי יהיה חייב. אז מפה יצרתי את הסברה. עכשיו יש לנו קל וחומר מקראי רגיל. אז קרן חייבת ברשות הרבים, יש לנו סברה שאם משהו חייב ברשות הרבים אז ודאי שיהיה חייב בחצר הנזק, לכן ברור שקרן תהיה חייבת בחצר הנזק. אז זה אומר שבעצם כשיש לי קל וחומר שבנוי על שלושה נתונים, שניים מהם משמשים אותי כדי להוציא מהם סברה. והנתון השלישי זה העוגן שיש לנו גם בכל שכן מקראי. אותו דבר. אז יש לנו נתון שלישי וסברה. שניים מהנתונים משמשים אותי במקרה הזה כי אין לי סברה. אז במקרה הזה שניים מהנתונים משמשים אותי כדי ליצור מהם סברה. אגב, כל שניים. כמעט לא כל שניים. שני זוגות מהשלושה. זאת אומרת, למשל, גם אם תסתכלו על דיני רשות הרבים. השן ורגל פטור וקרן חייב. נכון? אז מה זה אומר? שקרן יותר מחייבת בתשלום מאשר שן ורגל, נכון? עכשיו אני עובר לחצר הנזק, שן ורגל בחצר הנזק מחייבת. והרי כבר ראינו את הסברה שקרן יותר מחייבת משן ורגל. אז אם שן ורגל בחצר הנזק מחייבת, אז קרן ודאי מחייבת. זה גם אותו ניסוח, שלח אותם שלושה נתונים, אני יכול לנסח את הקל וחומר גם כך. או שהסברה שיוצאת לי זה שקרן יותר חמור משן ורגל, או שהסברה שיוצאת לי זה שחצר הנזק יותר חמור מרשות הרבים. אוקיי? אבל בסופו של דבר, שניים הנתונים משמשים אותי כדי להוציא מהם סברה. עכשיו יש נקודה חשובה. על קל וחומר של בכלל מתי ימנה, כמו שהזכרתי קודם מהמערשה במהדורה בטרה, ויש עוד אחרונים שאומרים את זה, אני לא חושב שהם צודקים דרך אגב, אבל זה מה שהם אומרים, שעל קל וחומר של בכלל מתי ימנה, אין פירחה. כי זה יחס של החלה. איך יכול להיות לזה פירחה? כמו עם סוקרטס, כן? זה הלוגיקה. הלוגיקה האריסטוטלית, היוונית. על כל שכן יכולה להיות פירחה. אם בני ישראל לא שמעו אליך, זה בגלל שהם עובדים נורא קשה. פרעה, נכון שהוא פחות ממושמע, אבל אין לו עבודה קשה על הראש, אז אולי הוא כן נשמע בקולך. לך תדע. נכון? בכל מקום שאפשר לפרוח אותו. זה לא דבר הכרחי, זה לא כמו יחס של החלה. קל וחומר של שלושה נתונים, קל וחומר תלמודי, עוד יותר אפשר לפרוך. כי מה קורה בקל וחומר התלמודי? לא רק שהסברה היא לא בטוחה, כמו בכל שכן. בקל וחומר התלמודי, שני הנתונים שמהם הוצאתי את הסברה, מי אמר שהסברה יוצאת מהם? אחרי הסברה, בואו נדבר גם מה קורה הלאה. אבל קודם כל, מי אמר שהסברה בכלל נכונה? מי אמר שזה מה שיוצא משני הנתונים? אולי זה יחס מקרי ביניהם? אולי זה לא באמת אומר שחצר הנזק יותר חמור משות הרבים? אלא יש משהו ספציפי פה שגרם לעניין הזה? לכן על קל וחומר יש פרחות. אתם מבינים שעל עסק לוגי אין פרחות. על עסק לוגי אין פרחות. אי אפשר לפרוח עסק לוגי. מישהו יכול לפרוח את העסק שעם כל בני אדם ובני תמותה, וסוקרטס הוא בן אדם, וסוקרטס הוא בן תמותה. אי אפשר לפרוח עסק כזה.
אתה מוסיף עוד נתונים, עוד הנחות,
על העסק הזה עצמו. אם אתה מקבל שתי הנחות, אתה חייב לקבל את המסקנה, לא משנה מה שתוסיף. אם אתה מקבל שתי הנחות, אתה חייב לקבל את המסקנה. על זה אי אפשר לפרוח. אוקיי? זה היחס של ההכלה, זה הקל וחומר שבכלל מתי ימנה. על הכל שכן...
לא תגיד שסוקרטס לא...
לא, אתה צריך לשנות את
ההנחות. כן, בסדר, אבל אם אתה מקבל את ההנחות... עכשיו, בשלושת הנתונים של הקל וחומר, אתה יכול לקבל את שלושת ההנחות. שלושת הנתונים. ועדיין לא לקבל את המסקנה. כיוון שהמעבר מהנתונים לסברה, לקחת שני נתונים ולייצר מהם סברה, המעבר הזה צריך לבדוק אותו. אם יש לי דוגמה נגדית, אז יכול להיות שאני אגלה שחצר הנזק לא תחבורה פשוט הרבים. הדין לגבי שן ורגל הוא במקרה, בגלל ששן ורגל יש משהו מיוחד.
החצר לא רגילה להלך בה.
אה?
להפך, החצר לא רגילה להלך בה.
לא, אבל זה חצר הנזק, זה סיבה להחמיר באמת, זה לא... יש שם סברה, למה חצר הנזק יותר חמורה?
כן, אבל ברשות הרבים היא רגילה להלך ולרמוז דברים.
ולכן...
בחצר הנזק היא סגורה.
זה הסברה, זה הפך, זה כן הסברה.
כן?
זה כן הסברה. אני אומר, יכול להיות שהסברה הזאת בכל זאת לא נכונה, אם יהיה לי איזושהי דוגמה נגדית. יכול להיות שהסברה הזאת לא נכונה. חצר משותפת לשניהם, מתחילים לדון, לא משנה, כל מיני דברים כאלה. אז לכן, אני אומר, עצם קיומן של פרחות, מה זה אומר? שההסק של קל וחומר הוא לא לוגיקה של החלה. הוא לא לוגיקה הכרחית. כי אחרת לא היו פרחות. בסדר? אז העובדה שהגמרה מביאה פרחות, זה מה שהוא כותב פה. אילו היה הדבר כן, לא היה מובן כל המסע ומתן שבגמרה בענייני קל וחומר, לא איך החומרה יוצר את הקל וחומר, ולא איך הפרחה סותרת אותו. למה אתה צריך חומרה בשביל ליצור? בכלל מתי ימנה, זה הכללה. זה הכלה, סליחה. והפרחה כמובן לא יכולה להיות פרחה על דבר כזה.
בהכלה יש עוד הנחות, נגיד בהכלה עם הבור והקריאה. יש פה עוד הנחות שהן כן כבר הנחות שאנחנו... ברור,
אמרתי שאני לא מסכים לבעלי הכללים האלה, זה... אני לא יודע, אולי אני אעיר על זה, אבל אני רוצה לגמור את ההצגה של שלושת הקלים החמורים. אז מה שהוא אומר בעצם, שברגע שיש פרחה על הקל וחומר, זה אומר שהקל וחומר הוא לא עסק הכרחי. בסדר? לכן בעצם הוא טוען, הוא מיישם את זה על, הוא קורא לזה, לכל שכן הוא קורא יחס של החלה. אבל אני חושב שיש שלושה סוגי קלים וחמורים. הקל וחומר של ההחלה באמת לכאורה אין עליו פרחה, אני אעיר עוד משהו על זה, והכל שכן, והכל וחומר התלמודי כן יכולות להיות פרחות עליהם, כי זה באמת לא הסק לוגי. עכשיו, למה אמרתי שאני לא מסכים, אני אעיר בכל זאת תיירה הזאת, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, למה אני אמרתי שאני לא מסכים לטענה של האחרונים, שעל בכלל מתי אני לא יכולה להיות פרחה, כן יכולה להיות פרחה, והסיבה לזה היא שהיחס הלוגי, תמיד כשמיישמים אותו על העולם, אז מעורבות בזה עוד הנחות. עצם היישום. זאת אומרת, נגיד, במתמטיקה 2 ועוד 3 שווה 5, אי אפשר להתווכח עם זה, בסדר? אבל כשאני אחליט עכשיו ש2 ועוד 3 שווה 5, אז לכן אם הוספתי שני תפוזים לתוך סל, ואחרי זה הוספתי עוד 3 תפוזים לתוך סל, אז כנראה יש בתוך הסל 5 תפוזים. זה יכול היה להיות לא נכון. עקרונית. למה? כי העובדה ש2 ועוד 3 שווה 5 היא עובדה מתמטית. כשאתה לוקח את המתמטיקה הזאת ומיישם אותה על העולם, הנחת פה איזושהי הנחה פיזיקלית, לא מתמטית. הנחה שאומרת שהוספת תפוזים לתוך סל מתוארת על ידי חיבור. אלגברי. אריתמטי, כן? זאת אומרת, וזה אולי, לדוגמה, חיבור של כוחות בפיזיקה, לא נעשה בצורה אריתמטית, נכון? אפילו כוח 10 ניוטון על הספר לכיוון צפון. ניוטון נוסף לכיוון מזרח. מה סך הכל...
זה חיבור של דברים שונים, זה לא
אותו דבר. מה הכוח השקול?
45
מעלות, אבל גם העוצמה היא לא 20. 10 שורש 2, נכון? זה 14 ומשהו. אז מה זה אומר? ש10 ועוד 10 זה לא... פרחנו את המשפט המתמטי ש10 ועוד 10 הוא 20? לא. פרחנו את ההנחה בפיזיקה, שהוספת כוחות בפיזיקה מצייתת לחיבור אריתמטי. זה לא נכון, זה חיבור וקטורי.
אבל פה זה גם נובע מההגדרה של החיבור. כלומר, נראה לי...
מה זה הגדרה? אין הגדרה של החיבור. זה לא הגדרה, זה פיזיקה. פיזיקה זה מדידה, זה לא הגדרה. אנחנו מודדים, אנחנו מגלים שהכוח השקול הוא 14 ומשהו ולא 20. עכשיו, אז מכאן אני מגלה שצריך את החיבור כחיבור וקטורי ולא כחיבור אריתמטי. זאת אומרת, גיליתי, הניסוי הראה לי שאסור לי ליישם את כללי החיבור האריתמטי על כוחות.
אני מדידה יכלתי לומר לך שזה...
יכולת לומר, ואחרים יכלו שלא לומר. אבל הניסוי נותן לי את העובדה שזה לא נכון. אי אפשר ליישם פה את החיבור האריתמטי. אז מה זה אומר? שעל החיבור האריתמטי אי אפשר באמת לפרוח אותו. ואם יהיה ניסוי שיראה שהחיבור האריתמטי לא עובד, זה לא אומר שהחיבור האריתמטי לא נכון. זה אומר שהקונטקסט של הניסוי הזה לא מתואר על ידי חיבור אריתמטי, זה הכל. לכן מה אני רוצה לומר פה? שכשאנחנו לוקחים את המתמטיקה או את הלוגיקה ומיישמים את זה על החיים, תמיד יש פה איזושהי הנחה סמויה נוספת. הנחה סמויה שאומרת שהלוגיקה הזאת היא ישימה לעולם הזה שבו אני מיישם אותה. ואת זה יכול להיות שאפשר לפרוך. עכשיו, דוגמה הקלאסית שאני תמיד מביא בהקשר הזה, זה החוק הבלגי, חוק ון דר ולדה. ככה זה נקרא, זה איזה עיר בלגית, שהיה שם חוק של פועלים אסור לקנות 2 ליטר יין. למה? כי הפועל היה מוציא את המשכורת השבועית שלו, והיה הולך לפאב, קונה 2 ליטר יין, ולא מביא את הכסף הביתה. לא היה מה לאכול. אז זה היה בערך משכורת שבועית, המחיר של 2 ליטר יין. אז החוק אסר למכור לפועלים 2 ליטר, או בכלל למכור 2 ליטר יין. עכשיו בא פועל וקנה 5 ליטר, 10 ליטר. תבואו אותו לדין, לא יודע, מה, איך אתה עושה דבר כזה?
בכלל.
אז אומר לו, אומר, אז השופט, השופט זיקה אותו. למרות שזה בכלל 200, זה קו החומר שבכלל 200 מנה, נכון? אם הוא קנה 10 ליטרים בפרט, הוא קנה גם 2. השופט זיקה אותו. למה הוא זיקה אותו? כי הוא אמר שכל המטרה של החוק זה כדי לוודא שאתה תביא את המשכורת השבועית הביתה. אבל אם מישהו מחליט להשקיע את חסכונותיו ביין ולהיות סוחר יין, מה, אני יכול לאסור על מישהו להיות סוחר יין? בן אדם לקח את חסכונותיו וקנה עם זה יין, בסדר? לגיטימי. אם אתה קונה 2 ליטר, אז אתה מוציא את המשכורת השבועית שלך, זה אני לא רוצה שתעשה. אבל אם החלטת להפוך לסוחר יין, אז בסדר גמור, לבריאות. עכשיו, מה, לא משנה כרגע אם אנחנו מקבלים את הטיעון או לא מקבלים את הטיעון, עצם קיומו של טיעון כזה מראה לנו שאפילו כל בחומר שבכלל מתי מנה, ברגע שאני מיישם אותו על החיים, יש פה איזושהי הנחה נוספת. ויכול להיות שאפילו קל וחומר שבכלל מתי מנה, אפשר לפרוך אותו. למשל, הדוגמה שהבאתי קודם, מה ששמואל שאל, אם המעביר מי בניו למולך חייב מיטה, המעביר כל בניו למולך לא חייב מיטה. אז כולם שואלים, זה קל וחומר שבכלל מתי מנה. מי שמעביר את כל בניו, אז ודאי יעביר חלק מבניו. אז על זה מביא הכסף משנה, מביא על זה כמה הסברים. אחד ההסברים למשל, זה שיכול להיות שמי שהעביר את כל בניו, עונש מיטה לא מספיק לו. זה כל כך חמור שעונש מיטה לא מספיק לו. ולכן לא מענישים אותו.
זה הסברה שאומרים באופן
כללי, משמה, זה משמה יוצא. אז עכשיו, הטענה הזאת עצמה היא פירחה על הקל וחומר, אתם צריכים להבין. כי יש פה קל וחומר של בכלל מתי ימנה, מה זה אין עונשים מן הדין? זה בעצמו פירחה על קל וחומר. כי הרי אם ב' נלמד מא' בקל וחומר, וא' לוקים עליו, אז למה שלא ילקו על ב'? רואים שלמרות שבית יותר חמור מאלף, יכול להיות שעל אלף ילקו ועל בית לא ילקו.
רגע, הכלל אין עונשים מן הדין חל גם על בכלל 200 מנה?
זה השאלה. אמרתי, המרשם מהדורה בתרא אומר שכן, אחרונים אחרים אומרים שלא. בסדר? אז זה, למשל, הכסף משנה שם, דן בזה לגבי המעביר מבניו למולך. למה לא נעניש אותם מן הדין, את כל בניו? אז הטענה פה שעצם ה... עצם ההסבר הזה שאומר שמי בניו אתה נהנש וכל בניו אתה לא נהנש כי זה לא מספיק חמור, הוא עצמו פירחה לקל וחומר, כי אתה מהקל וחומר רוצה להסיק שאם על שניים מתוך, נגיד שיש לו חמישה בנים, אם שניים מהבנים הוא היה מקריב, הוא היה חייב מיטה. אז אם הוא יקריב חמישה בנים, אז בפרט הוא גם הרג שניים. אז הוא חייב מיטה. נכון, אבל יכול להיות שעל חמישה הוא כבר חייב כזה עונש חמור, שהמיטה כבר לא תעזור לו. אתה צריך לטפל בו, להשאיר הקדוש ברוך הוא לטפל בו. זה כבר לא יעזור.
הקדוש ברוך הוא יטפל רק בעודף.
אה?
הקדוש ברוך הוא יטפל רק בעודף.
זה בדיוק, אז אומרים לא. הקדוש ברוך הוא כבר יטפל בו, אז כבר שיטפל בכל. עכשיו עוד פעם, לא חשוב לי אם אתה מקבל את הטענה, עצם העובדה שאפשר להעלות טענה כזאת, מה היא אומרת? שהעסק של בכלל 200 מנה הוא לא הכרחי. אפשר להתווכח איתו. למרות שבכלל 200 מנה, זה לוגיקה. כי תמיד כשאתה מיישם את זה על העולם, יש הנחה נוספת מעבר להנחה הלוגית, ושם יכול להיות שתהיה פירחה. בסדר? לכן אני לא מקבל את זה שאי אפשר לתת פירחה אפילו על קל וחומר של בכלל 200 מנה. טוב, שבוע הבא נמשיך.